שלום, צהריים טובים, שנה טובה, בעזרת השם שנזכה לשנה מלאה בשורות טובות וישועות ונחמות ופלאות בעזרת השם. תהיה שנת פלאות. ואנחנו רוצים לחיות עם הזמן, הזמן, היום, זה יום הכיפורים, עד כדי כך שמסכת יומה לא מרגישה צורך להגיד באיזה יום מדובר. יומה, ברור, יום הכיפורים, צריך לפרט, זה היום. כתוב שהשטן לא שולט ביום הכיפורים, כי השטן בגימטריה זה 364, ויש בשנה 365 ימים, אז יום אחד הוא לא שולט, זה יום הכיפורים. אני רוצה שביחד נלמד, בעזרת השם, ננסה רגע לעשות איזו חפירה ארכיאולוגית נפשית, נקרא לזה כך, כדי על מנת להגיע אל הסלע האם של היום הזה, של יום הכיפורים. כי כמו בהרבה מאוד דברים, יש לנו כל מיני שכבות שנוספו ליום הזה, והם אולי אפילו בחלקם יצרו איזשהו שינוי משמעותי ביחס שלנו אל היום הזה. נוספה לו חרדה, נוספה לו יראה, יש צום, יש תענית, בדורות שלנו גם יש את מלחמת יום הכיפורים, שהיא אירוע, כמו ששמחת תורה, זה האירוע של הדור שלנו, מלחמת יום הכיפורים, זה הדור שלפנינו, באמצע יום הכיפורים, פורצת מלחמה. אז מה זה היום הזה? מה פשרו? אני מוסיף עוד שאלה ואומר, כחג, החג הזה לא ברור, משני כיוונים. קודם כל, התאריך לא ברור. מה זה יוד בזה? זה לא תחילת חודש, זה לא אמצע חודש. סתם, בעשור לחודש השביעי, תעשו חג. נכון, יוחאי, התאריך בעייתי. יש לנו חגים בתורה, או באלף, אחד באלף, האמת ראש שנה, וגם זה קצת בעייתי, אבל דיברנו על זה בעבר. שולם, מה נשמע לי? איך היה התוועדות? תדע לך שלמרות שלא הגעתי, זכרתי. כלומר, הייתי עם הלב. בעזרת השם, שנה הבאה. שבועות זה לא ו' וסיוון. זה לא ו' וסיוון. זה לא ידוע מתי זה. זה שבעה שבועות אחרי י' ד', אחרי פסח. יכול להיות ו', זה יכול להיות ה', זה יכול להיות ג' לפעמים. תלוי אם ניסן מלא ואייר מלא או חסר. זה יכול לנוע על שני ימים, בסדר? כי יש לך פעמיים ראש חודש, בזמן שמקדשים על פי הלבנה. אין לו תאריך, שבועות הוא שבעה שבועות אחרי, הוא המשך אחד של פסח. והמחזור של שבע הוא מחזור ידוע לנו. שבעה ימים, שמיטה, זה גם כן. יוד בחודש, מה זה קשור, סגי? אתה מצליח להבין את הדבר הזה? שזה קשור למשהו? לא. זה קודם כל התאריך, ודבר שני, התוכן של החג הזה, אפשר לקרוא לזה חג לא חינוכי, במובן מסוים. מה זה עם הכיפורים? אתה עושה דברים לא טובים ואומרים לך, טוב, יאללה, אנחנו... איפה התיקון, איפה התשובה, איפה... נכון? אז צריך להבין מה האירוע הזה. וכדי להבין מה האירוע הזה, אנחנו צריכים ללכת אחורה, 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 ולהבין מאיפה האירוע הזה התחיל. מניין, לדוגמה, פסח, מאיפה הוא התחיל? אנחנו יודעים איפה פסח התחיל. פסח התחיל מיציאת מצרים. זה נכון שהאבות הקדושים, היה להם איזה חוש רוחני שהם כבר שמו לב, אז כתוב שביעש להם מצות ויוכלו אצלות, אז המדרש אומר שזה היה פסח. הם הרגישו, בסדר? וכתוב שגם בראש שנה יצא יוסף מבית האסורים, בסדר גמור. אבל האירוע עצמו בפסח, קרה בפסח, בסוכות, זה כנראה היה אירוע מתגלגל, שישבו בסוכות לאורך ההליכה במדבר. שבועות, כמו שאמרנו, זה חג שקשור בכלל לארץ ישראל, והוא שבעה שבועות אחרי פסח. לכל חג יש איזו נקודת התחלה, מאיפה הגיע יום כיפור? מניין הוא בא, מאיפה הוא צץ לנו ב... רק אם נבין את המשמעות הראשונית של יום הכיפורים, כלומר, נרד מתחת לשכבות שאנחנו כבר מכירים, ואני אומר, השכבות, אני אגיד לכם משהו, למרות שאני ספרדי, כן? וכמובן, אני מאוד אוהב את הסליחות הספרדיות, ואת המנגינות, כל האווירה, את כל הווייב, את התה, עם הננה והכל, הסליחות שלנו, כן? יש משהו, מה שנקרא מזה ומזה, אל תנח ידיך, יש משהו בסליחות האשכנזיות, יש בו איזו עוצמה מיוחדת, בעיקר עוצמת הכאב. אתה מרגיש דרכם, דרך הפיוטים, של ה... ב- פייטנים הגדולים, חכמי אשכנז, אתה מרגיש באיזה מצוקה הם היו. באיזה צער, באיזה סכנה אפילו. כל הזמן, הגויים האלה רוצים להרוג אותנו, וזה, תרחם עלינו, תוציא אותנו, תושיע אותנו. הסליחות הספרדיות מדברות, הקדוש ברוך הוא תושיע אותנו. הסליחות האשכנזיות מדברות הרבה פעמים גם ממי תושיע אותנו. מכל האדום שמקיף אותנו ורוצה, ממש רואים את זה. רואים איך עם ישראל מנסה בכל כוחו לשמור על הזה, וגם להתנהג כבני מלאכים, למרות שמסביב רק מנסים לטרוף אותנו כל הזמן. אז עם השנים, וגם עם אח שמם, הגויים, גם הרבה פעמים כיוונו חלק מהפרעות שהם עשו, בכוונה לכל מיני מועדים, לכל מיני מועדים יהודים, לתשעה באב, וגם ליום הכיפורים, וגם לפסח, וגם לעוד. אז עם השנים נוספו שכבות של, נגיד, אני אתן לכם שתי דוגמאות, שהן צובעות את יום הכיפורים בצבע אז של חרדה ויראה, למרות שהן מאוד מאוד מאוחרות. דוגמה אחת זה עשרת הרוגי מלכות, שאומרים את הפיוט הזה גם הספרדים וגם האשכנזים. לא שכולם נהרגו ביום הכיפורים, מי שנהרג ביום הכיפורים זה רבי עקיבא, עליו נאמר במפורש שהוא נהרג ביום הכיפורים, אבל בעקבותיו הוא כנראה הרוג מלכות הכי גדולי ישראל, כן, רבי עקיבא. אז אומרים את הפיוט הזה, וזה, אפשר לראות בתפילה שהרבה אנשים בוכים בפיוט הזה. וכמובן, קצת אחרי או הרבה אחרי, הפיוט הוא נתנה תוקף. הוא נתנה תוקף, קדושה, נכון? שהוא נאמר על מעשה שעמי רבי אמנון עם הגנצה, וכנראה זה לא היה המעשה היחיד שבהם ההגמון עשה מה שעשה והרג ורצח וכולי את גדולי ישראל. אבל הפיוט הזה נכנס לספרים. אגב, אני רק אומר כאן משהו בסוגריים, כבר דיברנו, לא כתוב שרבי אמנון עם הגנצה חיבר את הפיוט הזה. והוא גם כנראה לא חיבר אותו, אלא מי שחיבר אותו זה כנראה רבי אלעזר הקליר, כי הפיוט הזה מצאו אותו בכלל בגניזה הקהירית, וכנראה בכלל מקורו מארץ ישראל. רק הרבי אמנון ידע אותו. יש הרבה פיוטים, לא כולם יודעים את כולם. הוא ידע את הפיוט הזה, והוא לימד את הפיוט הזה, את רבי קולונימוס, ומאז התפשט בכל גבול ישראל. אבל לא משנה כרגע העניין הזה. אבל כשאתה אומר את הפיוט הזה, וכולם שואגים, מי יחיה, מי ימות, מי בקיצו, מי לא בקיצו, מי וזה נכון. והזעקה, וזה באמת מרטיט לב, אני לא זה, והזעקה, ובטח בשנתיים האלו. והזעקה, תשובה או תפילה או צדקה, מעבירים את רוע הגזרה. תוסיפו על זה את הלחן של יאיר רוזנבלום. תוסיפו על זה את הביצוע של חנוך אלבלק. אלבלק נראה לי, אלבלק, מה שאנחנו קוראים לו. מקיבוץ בית השיטה, תוסיפו על זה בעצם קיבוץ בית השיטה שאיבד 11 מבניו במלחמת יום הכיפורים, יחד עם המנגינה המרטיטה הזאת, וקיבלתם חתיכת יום כיפורים של יראה ורעדה ופחל ומלחם ימות. זו תוספת מאוחרת לתפילה, על פיוט ונתנה תוקף. אצל הספרדים אומרים את זה באמת בסוף התפילה, גם לא תמיד, לא כולם אומרים, אומרים את זה בסוף התפילה. איך שלא יהיה, היא ודאי צובעת לנו את יום הכיפורים בצבע מאוד מאוד עז של יראה ומלחם ומיימות. האם זה יום הכיפורים? האם זה שורשו? ברור שזה גם, כי זו עובדה שזה נכנס, אבל מה שורשו? אני רוצה ממש ללכת drill down לפגוש מה שנקרא את סלע האם. מאיפה הגיע יום הכיפורים? לדעתי, זה עתיד לשנות לנו את יום הכיפורים לחלוטין, להכניס לו, להחזיר אותו למקורו הראשון. אז בואו נצא לדרך. אומרת המשנה, קודם כל, מהמשנה מסכת תענית, אמר רבן שמעון בן גמליאל, לא היו ימים טובים לישראל כ-15 באב וכיום הכיפורים. כלומר, ברור למשנה סגי שיום כיפור זה יום טוב. אתה שמעת דבר כזה? ולא רק יום טוב, אלא יום טוב הכי גדול בשנה, הוא ב-15 באב. זה פשוט. אומרת הגמרא, בישלם היום הכיפורים, זה ברור שזה יום טוב. מי שמדעית בסליחה ומחילה. וגם יום שניתנו בלוחות האחרונות, אלא 15 באב. כלומר, אצלנו זה הפוך. אנחנו אומרים, טוב, 15 באב זה יום, וכן, יום בקרמים וכל הדברים האלו. יום כיפור, למשנה ולגמרא זה היה ברור הפוך. שיום כיפור ברור שזה יום שמח. המשנה מונה כאן שתי סיבות, ניתנו בלוחות שניות, ויום סליחה ומחילה וכפרה, שזה קרה באותו אירוע. 15 באב, והמשנה מביאה שמה שהיא לומדת. טוב. אז הגמרא הזאת מקדמת אותנו. בואו נראה טיפה את הגדרת התפילה ליום הכיפורים. אז אנחנו אומרים בתפילה, אבל עוונות אבותינו ואבותינו, עוונותינו החריבו נווה וחטאתינו האריכו קיצו. אבל זיכרון דברים תהיה סליחתנו ועינוי נפשנו תהיה כפרתנו. על כן, ברחמך הרבים, נתת לנו את יום צום הכיפורים הזה, ואת יום מחילת העוון הזה, לסליחה, תבונו לך פרת פשע. ואז הפייטן מגדיר את היום. עכשיו, אתם יודעים שקשה מאוד להגדיר משהו על ידי מה לא. אתה צריך להגדיר לדמה כן. אז זה נכון שביום כיפורים לא אוכלים ולא שותים, ולא תשמיש המיטה, ולא סליחה, ולא נעילה וכו'. זה לא, מה כן? אז הוא אומר, יום אסור באכילה, יום אסור בשתייה, יום אסור ברחיצה, יום אסור בשיחה, יום אסור בתשמיש המיטה, יום אסור בסלדל, יום שימת אהבה ורעות, יום עזיבת קנאה ותחרות. היום הזה, ההגדרה שלו, זה יום טוב, פעם אחת, ופעם שנייה יום שימת אהבה ורעות. ולא יום, מה לא? ולא מה? ברור, ירמיהו, זה ברור. אבל לא יום מה? לא יום סליחה. המשנה אומרת, משום דעית הגמרא, המשנה אומרת שזה יום טוב, הגמרא אומרת סליחה, עיד בסליחה ומכילה. במחזור הפייטן הוא לא אומר יום זה, הוא אומר יום שימת אהבה ורעות. בין מי למי? כנראה בן אדם לחברו, ודאי, אבל גם בין ישראל לאביהם שבשמיים. אני רוצה על הדבר הזה, יום שימת אהבה ורעות, שזה הכותרת של הדף גם. איפה? אתם מקשים עליי כל מיני קושיות. מה אתה רוצה? יצחק, מה עכשיו? נפלת עליי כבד. מה אתה רוצה? איפה? נו? כן, יום מחילת נקן. כן. יש, כן, אני לא אמרתי שאין, ברור שיש. אבל שהוא בא להגדיר ברשימה, כן, אתה מסכים איתי שיש שם איזה דרמטיות יתר, יום, אסור, יום, אסור, יום, זה כאילו, זה לעומת זה. מה הגדרה, יש הרבה דברים ביום הזה, בסדר? אבל... יפה, אבל הוא מגדיר פה העיקר העיקרים, ותכף נראה למה, המקביל לאיסורים, כן, מה אסור, מה המקביל? יום שימת אהבה ורעות. צריך להבין מה הכוונה. כדי להבין מה הכוונה, אנחנו חייבים לחזור רגע לפסוקים ולעלילה. בסדר? כרגע מה שאני אומר לכם זה פרקי דרבי אליעזר, וגם רשי אומר את זה בכמה מקומות. לא הבאתי כאן את כל המקורות כדי לא להלאות, אבל דברים פשוטים מופיע ברשי על החומש. עם ישראל, משה רבנו עולה להר סיני, אני עושה כאן איזה שחזור. משה רבנו עולה להר סיני, להוריד את הלוחות הראשונים. מתן תורה הראשון הוא אירוע של אהבה. למה? כי המדרש קודם כל אומר שהתורה היא הבת היחידה של המלך, שהוא אוהב אותה והוא נותן אותה. אבל גם בלי המשל הזה, ברמת הפשט, כשהקדוש ברוך הוא נותן לנו את התורה, הוא בעצם אומר, אני לא רוצה רק שתעשו מה שאני אומר לכם. אני רוצה שתבינו מה שאתם עושים. אני רוצה שתתבוננו בדבר, שיהיה חיבור, שתתחברו. אם אדם מקיים את המצווה רק יאמרו לו, זה דבר אחד, אם אדם הוא לומד את העניין ומבין את החוכמה בדבר, ואת התבונה בדבר, ואת המטרה הזו מתחבר, אז כלומר, עצם מתן תורה זה אירוע של אהבה. ולכן, הגמרא במסכת שבת מדמה את מתן תורה לחופה. כי חתן יוצא לקראת קלה. הקדוש ברוך הוא, החתן נותן את כל כולו, מתמסר אל הקלה דרך התורה. זה אירוע של אהבה. אהבה גמורה. טוב, כל מתן תורה הוא סוג של איזה חתונה. כתוב, כך נקרא בעזרת השם בפרשת זאת הברכה, אדוני מסיני בא וזרח מסיר למה הופיע מהר פרן ועתה מרבבות קודש. רשי אומר שם, כחתן יוצא להגביל פני קלה. זה 40 יום. ואז, חטא העגל. משה רבנו יורד להר סיני, רואה את חטא העגל, שובר את הלוחות, ומתחילים 40 יום שניים. אני לא יודע אם למדנו את זה כאן במסגרת הזאת, נדמה לי שכן. הוכחנו באותות ובמופתים שאין עליהם ערעור, ש-40 יום האמצעיים לא היו בהר סיני, אלא היו בתוך המחנה. למדנו את זה פה יום יאו. חבורה למדנו את זה, בסדר. היו בתוך המחנה, משה לא עלה להר סיני ב-40 יום האלה, הוא היה עסוק במחנה בלטפל בכל הנזקים שהיו, ואפשר להוכיח, זה שיטת הגרא והרמב"ן, הרמב"ן מביא את זה, אבל שיטת הגרא והחזקוני והספורנו ועוד ועוד, ופרקי דרבי אליעזר בעיקר. אבל מה שאני כרגע אומר, כולם מסכימים, גם רש"י וגם כולם. בערב ראש חודש אלול, אמר הקדוש ברוך הוא למשה, סלחתי. סלחתי, זהו. נכון? זה מופיע בכתיסה. מה? לא, 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 לא. ככה תסתכל, רשי, בחומש דברים, בפרשת עקב. אפשר, אתה יכול להביא רגע? אלי, סליחה. מאחוריך, תסתכל, אלי, אלי. הכחול הזה, יש שם דברים, תביא דברים. נקרא את רשי כבר, תודה, ברוך תהיה, שמרח אותך, סליחה, שמטריח אותך. אם כבר דיברנו, אז בוא נדבר, מה שנקרא. נקרא את זה עד הסוף. כי שאלת שאלה יפה, זה, לכולם זה נדמה שהקדוש ברוך הוא אמר, סלחתי מתי? וזה, לא! בערב ראש חודש אלול, אחרי ה-40 יום האמצעיים, משה רבנו כבר השיג סליחה, האמת שזה ממש כתוב בצורה מפורשת הפסוקים, אבל בואו רק נקרא את רש"י בדבר הזה. כן, חכה, בדיוק. רש"י אומר, איפה זה היה עכשיו? רש"י אומר כך, הנה רש"י פה, בהתנפל לפי השם כראשונה, אומר רש"י, באותה עלייה, השם יכולה, באותה עלייה, התעכבתי 40 יום, כן, באותה עלייה, רש"י סובר שמשה רבנו את 40 יום המצרים גם כן עשה בהר סיני, אז באותה עלייה נתעכבתי 40 יום ונמצאו קלים בכ"ט באב, שהוא עלה ב-18 בתמוז, בו ביום, הכוונה מתי? בכ"ט באב, נתרצה לישראל ואמר לו למשה, סלחתי כדבריך. כן? רגע. ככה רש"י אומר, בו ביום נתרצה לישראל. נתרצה לישראל. אחרי זה הוא גם אומר, גם בהמשך סלחתי כדבריך, אתם צודקים, אבל כאן רש"י אומר, בו ביום, הכוונה בכ"ט באב, נתרצה לישראל. אז אם כך, שואל דודו, אז למה הוא עולה בפעם השלישית? אז אני אסביר לכם למה הוא עולה. תודה. מה הכוונה? אני אסביר לכם מה הכוונה. משל, למה הדבר דומה? לשני חברים הכי טובים בעולם. חברי נפש. שאחד החברים עשה איזה מעשה שלא יעשה כנגד חברו. פגע בו. והפוגע כל כך מצטער, הוא מבקש סליחה, הוא מתחנן, הוא אומר, שמע, אני לא התכוונתי, וזה היה בטעות, ואני כל כך מתבייש על מה שעשיתי, וכו' וכו' וכו'. בשלב מסוים החבר אומר, אחי, סלחתי לך. סלחתי לך באמת, לב נקי, אומר לך, אין עליי כלום, אין לי כלום בלב שלך, סלוח, סלחתי. הוא אומר לו, בסדר, סלחת, אבל מתי תזמין אותי עוד פעם לכוס קפה אחרי צהריים? הוא אומר לו, זה אני לא יודע להגיד לך. הוא אומר לו, בסדר, אני יודע סלחת לי, אני מאמין לך, אבל מתי תחזור האהבה? מתי תחזור החברות? זה אני לא יודע אם יחזור. גם אם סלחתי לך, אבל האם אנחנו נהיה חברים טובים כמו מקודם? לא יודע, הצלחת תשברה. שירת יומים. אז אתם מבינים? בערב ראש חודש אלול, ככה אומר במפורש גם הפרקת רבי אליעזר, תסתכלו שם, הקדוש ברוך הוא כבר אמר למשה, סלחתי להם. זה גם די מפורש בכי טיסה, אפשר לראות את זה בפנים. בכי טיסה רואים את זה שמשה רבנו דבר עם הקדוש ברוך הוא. אתם לא צריכים לפתוח, כי אומר לכם את זה, אבל הפסוק הזה, ויאמר משה אל אדוני, ראה אתה אומר אליי אל תעם הזה ואתה לא דעתני אשר תשלח עמי ואתה אמרת את דעתיך בשם וגם מצאתי חן בעיניך ואתה אם מצאתי חן בעיניך עוד יענה לדרכך ודעך למען נמצא בחן בעיניך וראה כי עמך הגוי הזה ויאמר פניי אליך ובניחותי לך ויאמר אליי באמת פניך הולכים אל תעלני מזה ובמה יודע איפה כי מצאתי חן בעיניך אני ועמך לא בלכתך עמנו וכולי. כל זה בעצם דיבור לפני שמשה רבנו עלה בפעם השלישית. כלומר, אני מסכם, בערב ראש חודש אלול הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, סלחתי להם. אומר משה רבנו, זה לא מספיק. אנחנו רוצים אהבה בחזרה. כלומר, את הלוחות, כלומר, את התורה, כלומר, את הפנים. אם אין פניך הולכים, אל תעלנו מזה. אם זה רק סלחתי ומעכשיו שלום שלום, לא מתאים לנו, אומר משה רבנו, אנחנו לא מוכנים. אנחנו רוצים את פניך, השם מבקש. אנחנו רוצים את הפנים, אנחנו רוצים את האהבה. מצאתי חן. כן, ואז אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, אתה יודע מה בסדר. בוא תעלה אל ראש הצור, ואז פסול לך שני לוחות אבנים, הקדוש ברוך הוא יורד בענן, ואומר, הנה אנכי קוראת עמך ברית, נגד כל עמך יעשה נפלאות, לא נבראו בכל הארץ ובכל הגויים וכו' וכו'. בסדר? ציווי שלם. כלומר, מה שבעצם קורה כאן זה שה-40 יום האחרונים הם מלחמה על האהבה. משה רבנו הולך בשם עם ישראל, אחרי שכבר יש להם סליחה, הם יודעים שהקדוש ברוך הוא סלח להם, כל בסדר. זה לא מספק אותם. ואנחנו רוצים שתחזור האהבה. רוצים שתחזור האהבה, הקרבה, החיבה. איך זה בא לידי ביטוי? במתן תורה. 40 יום הוא נלחם על האהבה. ביום האחרון, שהוא צריך לרדת, אומר המדרש, שפת אמת תכף יביא את זה, תנת ואליהו, שעם ישראל יתענו ביום הזה. אמרו, הפעם הקודמת, ביום האחרון, התפרקנו. עכשיו בואו נתרכז, בואו נצום, בואו נתענה. אבל על מה הם מתענים? שמה תחזור? אהבה. עכשיו, כשמשה רבנו יורד עם הר סיני, מה הוא אומר להם? חזרה אהבה או לא חזרה אהבה? אומר להם, תקשיבו, א', הנה הלוחות השניים, הוא נתן לי בחזרת הלוחות, ב', הלוחות השניים הם יותר אהבה מהראשונים, כי בלוחות הראשונים הקדוש ברוך הוא עשה את הכל. הוא גם כתב את הלוחות וגם פסל אותם. פה הוא אמר למשה רבנו, פסול לך, בוא תעשה, נהיה שותפים, כשאתה משתף מישהו זה הרבה יותר אהבה, וג', אומר משה רבנו, אל תשאלו מה הוא אמר לי. מה הציווי הראשון שמשה רבנו אומר כשהוא יורד מהר סיני? לבנות משכן. הוא עובר לגור איתנו. אהבה. הוא עובר לגור איתנו. הוא עוזב את השכינה, את הרקיע, את הר סיני, הרי האש שדולקת למעלה על הר סיני, עוברת, ואש תמיד תוקד על המזבח, לא תכבה. הוא עובר לגור איתנו, ועשו לי משכן, מקדש ושכנתי בתוכם. ואז, אני אומר את זה בעל פה, ותכף נראה את זה בתנת ואליהו, בשפת אמת, ואז אומר הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, אתם התעניתם מעצמכם על האהבה, נלחמתם בכל כוחכם. כדי שתחזור האהבה, אני אקבע לכם את זה לדורות. בעצם יום הכיפורים שלנו זה הדהוד ושיקוף של יום הכיפורים שהם עשו מעצמם. אומר הקדוש ברוך הוא, ככה כל כך התאמצתם, הדבר הזה לא יכול לעבור בלי לסדר היום. אני קובע לכם חג על הדבר הזה. כל כך, כאילו הקדוש ברוך הוא אומר, כל כך שימחתם אותי. כל כך הראיתם לי כמה אכפת לכם ממני, כמה אתם אוהבים אותי, כמה אתם רוצים לחזור על האהבה. אני רוצה את הדבר הזה לתמיד. אני רוצה את היום הזה לתמיד. תמיד אני רוצה להיזכר ביום הזה כמה אתם אהבתם אותי וכתם, כמה נלחמתם כדי שאני אחזיר לכם את האהבה. זה האירוע. יום שימת אהבה ורעות. זה הפשט של הפסוקים. תראו את השפת אמת, בואו נראה אותו ביחד. אומר השפת אמת, עידה בתנת ואליהו, כי ב-40 ימים האחרונים שעלה משה רבנו עליו השלום להר, התענו בני ישראל. וביום האחרון קבעו תענית לילה ויום. כל ה-40 יום רק היו מתענים ביום. בלילה האחרון היו עשו תענית שלמה. ונתרצה להם הקדוש ברוך הוא וקבע אותו ליום סליחה ומחילה לדורות. ככה אומר התנת ואליהו. אז מי התחיל? אנחנו הוא. אנחנו התחלנו. הוא רק... הקדוש ברוך הוא המשיך את הדבר הזה. למה יום הכיפורים הוא בעשירי לחודש השביעי? הוא לא בעשירי לחודש השביעי, הוא 40 יום מאלף באלול. זה יוצא עשירי לחודש השביעי, אבל בעצם אתה מתחיל למנות את זה מאלף באלול. אומר, מה? כן, אומר השפת אמת, ובוודאי היה זה בכוח אהרון, כאשר נשתתף עמהם בחטא, חזיר אותם בתשובה. לכך נאמר, נמסר, כפרת היום ביד אהרון הכהן גדול. כלומר, אומר השפת אמת, משה רבנו ב-40 האחרונים היה למעלה על הר סיני. מי שלמטה עודד אותם, במלא אהבה, ואל תדאגו, והקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, הוא יחזיר לנו את האהבה, זה היה אהרון הכהן. ולכן, אומר הקדוש ברוך הוא, לדורות הכפרה ביום הכיפורים תימסר ביד מי? ביד הכהן הגדול, שהוא מלא מזכות על עם ישראל, ואוהב את עם ישראל, וכן על זה הדרך. ותקנו בזה מה שבראשונה הקדימו נעשה לנשמע, ועל ידי החטא איבדו בחינת נעשה, ואתה, על ידי התשובה, הקדימו נעשה לנשמע שקבעו לעצמם יום תענית. הוא אומר, זה בחינת מה זה נעשה ונשמע? יוחאי, כפרה לך, עוד כוס מים, תודה. סליחה שאני מטריד לך. אתה כהן בטעות, אתה כהן? לא כהן, בסדר. אז בהתחלה הם אמרו נעשה ונשמע. כלומר, אנחנו עושים לזה, ואז בא חטא העגל והרס את הכל, עכשיו הם עוד פעם עושים נעשה ונשמע. עוד לפני שמישהו ציווה עליהם להתענות, הם מתענים. הם רוצים, אנחנו רוצים רק להיות מרוכזים, רק במערכת היחסים. אז זה נעשה ונשמע, זה שפת אמת נפלא. וילדי אחרי תיבדו בחינת נעשה ועתה, לידי התשובה הקדימו נעשה לנשמע, שקבעו לעצמם יום תענית מה שעתיד הקדוש ברוך הוא אחר כך לצוות להם. וביום הכיפורים ניתנו הלוחות האחרונות. ועל זה אומרים, בתפילת שבת, שני לוחות הבנים הוריד בידו וחתו בהם שמירת שבת. דייש זכור ושמור, זכור בפה ושמור בלב, וכתיבת הלוחות, תודה, וחקיקה, ברוך תהיה, החקיקה בליבות בני ישראל, כמו שכתוב, כותבם הלוח ליבך. ועל די החטא, לא יכלו לקבל את הלוחות. הלב לא היה נקי. אבל אחרי שנטהר, נמחה להם, נטהרו הלבבות ביום הכיפורים, נחזר להם, זו החקיקה בלב. יום של לב. ובאמת, חטא הרגל שמור לדורות, לעומת זאת, בכל יום הכיפורים, בכל שנה ושנה, נמחל קצת מזה החטא, ונכנסים בשערי הקדושה לקבל הרשימה בלב. יפה. עכשיו, בואו נבין עוד מדרגה. אנחנו הרי יודעים שיום הכיפורים זה לא יום אחד, זה יומיים. כתוב בתשעה לחודש, בערב, מערב עד ערב, תשבטו שבתכם. ומצד שני, ביום העשירי, אז הגמרא שואלת את הסתירה הזאת. אומרת הגמרא, כן, יש מצווה לאכול בתשיעי ולהתענות בעשירי. ומי שאוכל בתשיעי ומתענה בעשירי, מעלה עליו הכתוב כאילו התענה תשיעי ועשירי. מה זה הדבר הזה? למה יש מצווה לאכול ביום התשיעי? מה זה מצווה? אז עוד שפת אמת. הוא אומר, הסעודה שעושים בערב יום כיפור, משום שלא היה יום טוב לישראל כיום הכיפורים, שבו ניתנו לוחות אחרונות. איזה מין יום טוב זה בלי אכילה ושתייה? ביום טוב מצווה לאכול ולשתות. מצד שני, הם גם יתענו. ולפי שמתענים ביום הכיפורים, מקדים את הסעודה. כלומר, החי וראי, זה כוונה לתת בתשרי. תת בתשרי זה יום טוב. היינו אמורים לאכול ביוד, רק אנחנו מתענים. זכר לתענית ההיא. אז מקדימים את הסעודה, זה לא... תבינו, אני עכשיו נותן לכם פה כוונה על הפנים. אנחנו לא אוכלים בתת בתשרי כדי להתכונן לצום ביוד. לא! אגב, ידוע ומפורסם שדווקא כדי להתכונן לצום, לא טוב לאכול הרבה יום קודם. אתה מתכונן לצום, אז כדי להוריד את הקצב, נגיד מי שרגיל לקפה או משהו כזה, אומרים לו, אל שתי קפה או מים, שלושה קודם, שלא יחב לך הראש, או תוריד את הכמות, שלא יחב לך הראש ביום הכיפורים. בסדר? אם היינו רוצים להתכונן לצום, היינו יום לפני יום הכיפורים, מורידים את המינון, אוכלים רק פירות. מי שמכיר קצת את הצומות הרפואיים וכל זה, עשתה. אבל זה לא יום של צום, מתכונן לצום, זה יום של יום טוב. היינו צריכים לאכול ביום הכיפורים, בשר ויין וכל הדברים. אנחנו לא עושים את זה, כי אנחנו מתענים ביום הכיפורים, זכר לתענית הקדושה ההיא, אז אנחנו מקדימים את היום טוב, ולכן זה שני חלקים של יום אחד. חלק אחד הוא יום טוב, וחלק אחד הוא התענית. לא ככה, אישי. לפנים, אישי. ולכן אומר לנו השפת אמת, ולפי שמתענים ביום הכיפורים מקדימים הסעודה, ונראה דעיקר שזכו ללוחות האחרונות מכוח התשובה, שעשו בערב יום הכיפורים, כי בלוחות הראשונות החטיאה מסתן, כדי שלא יזכו את הלוחות ביום האחרון, שהיה מוכן משה רבן עליו שם לרד מן ההר למחרת. וודאי גם בלוחות האחרונות, כלומר גם ביוד בתשרי, 40 יום אחרי ראש חודש אלול, גם כן, מה, השטן יצא לפנסיה? השטן נתן עבודה. עמד השטן בכל כוחו לעכב אותם ולהחטיאם, ואבותינו גברו עליו. ועיקר בעל תשובה, מה זה אומר הרמב״ם, מה זה תשובה? באותו המקום, באותו הזמן. שוב פעם הם עומדים באותה סיטואציה של היום ה-40, אבל הפעם הם מתגברים. ולפי שעמדו על נפשם, זכו לתשובה שלמה, וזכו לקבל לוחות אחרונות. ולכן איתה שהשטן מתגבר בערב יום כיפור. ביום כיפור אין לו שליטה, אבל בערב יום כיפור, תיזהרו מהשטן. כעסים, עניינים, תיזהר ממנו. לפי שהטב חרה לו, אשר ניצחו אותו ביום הזה. ועיקר הכפרה והטהרה מכוח הלוחות, ביום הכיפורים מכוח הלוחות, כמו שכתוב, וזרקתי עליכם מים טהורים, אין מים אל התורה. הוא צריך להיות כלי לקבל את התורה, וזהו מקווה ישראל, לכן יש הלכה לטבול בערב יום הכיפורים. מה המקווה מתאר? ככה הקדוש ברוך הוא מתאר את ישראל. פירוש שבני ישראל הם מקווה טהרה שמוכנים לקבל מי תורה, ועל זה נרמה, אז יקבעו המים וכולי, שבני ישראל הם גוי אחד, ולכן צריכים להיות אגודה אחת ביום הכיפורים לזכות לטהרה. אז אני עכשיו עושה רגע איזה חזרה קצרה. עשינו רגע drill down, וגילינו שיום כיפורים זה חג שבכלל לא התחיל מהקדוש ברוך הוא, התחיל ממי? מעם ישראל. הוא חג שהוא היה קצה של 40 יום. כל ה-40 יום האלו היו עניינה מה? מלחמה, להחזיר את האהבה. האהבה באה לידי ביטוי בתורה. התורה היא, איך התורה נקראת בארמית? אורייתא, אור. והקדוש ברוך הוא נקרא, הקדוש ברוך הוא וגם התורה נקראים רחמנה. רחמנה, המרחמת, האהובה. התורה היא, איפה נמצא ברכת התורה בתפילה? חוץ מהברכה הראשונה, איפה? איך? לא, חוץ מברכות השחר, יש עוד ברכות התורה. איפה? אהבת עולם, אהבה רבה, בתוך הברכה על אהבה. אהבת עולם, אהבתנו, אדוני אלוהינו. חמלה גדולה ויתרה, חמלת עלינו. אז מה עשית כתוצאה מהדבר הזה? נתת לנו מה? תורה. נכון? על כן, נסיח בחוקיך, נשמח, נעלוז, בדברי תלמוד תורתך. זה נמצא בתוך האהבה, זה לא סתם. כי התורה היא הביטוי הכי עמוק לכמה הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו. יום הכיפורים, 40 יום אחרי, עם ישראל צם, אבל מה עצם? אבא, תחזיר את האהבה, תחזיר לנו את מציאת החן, תחזיר לנו את הפנים, אם אין פניך הולכים, אל תעלינו מזה, בלי אהבה אין לנו מה לחפש. הם מקבלים אהבה בריבוע, גם לוחות שהם שותפים בהם, גם ציווי על בניית המשכן, גם הוא מעביר את שכינתו בתוכה, וואו. יום אחר כך הם עושים יום טוב, אומר הקדוש ברוך הוא לדורות, אני אקבע לכם אבל הפוך. קודם כל תעשו את היום טוב, קודם כל תשמחו ואחרי זה. אבל בסדר, זה החג. זה התשתית. על גבי הדבר הזה עוד כל מיני קומות נוספו, אבל זה התשתית. עכשיו, יש פה עוד משהו. זה קודם כל מסביר לנו את המנגנון של הכפרה. כן, הכפרה. שכאילו מוחקים את העבירות. מוחקים אותה. למה? כי דיברנו על זה כל כך הרבה פעמים, אני אחזור על זה עוד פעם בקצרה. אם אתה בודק כמותית, אז יכול להיות שהמעשים הלא טובים שאדם עושה, הם מרובים מהמעשים הטובים שהוא עושה. אבל אם אתה בודק איכותית, אז זה ברור ללא כל ספק, שכשאני עושה מעשים טובים זה מי שאני באמת, וכשאני עושה מעשים לא טובים זה הגרסה הפחות מוצלחת שלי, שהייתי. אז אם בא לידי ביטוי, בעומק, האהבה שאנחנו אוהבים את הקדוש ברוך הוא, והאהבה שהוא אוהב אותנו, על זה נאמר, על כל פשעים תכסה, אהבה. כפרה זה כיסוי. זה, ברגע שמתגלה, זה כמו אם אתם רוצים ילד, שכל היום מצבן את אמא שלו, והוא לא סידר את הצעצועים שהיא אמרה לו, והוא לא, זה, והוא לא ישב לארוחת ערב, ולא פה, הוא עושה מלא דברים שמעצבנים את אמא שלו. אבל בסוף הערב הוא אומר לה, אבל אמא, אני מאוד אוהב אותך, זה אמא אחי, וזה אמא, ברגע שהילד הזה אומר את זה ככה לאמא, כאילו כל הדברים הכי מקבלים, בסדר, זה לא סידר את הצעצועים, וזה, הוא יגדל, הוא יום אחד הוא. מה קורה כשעומק הקשר נוכח? אם אתם זוכרים, דיברנו שזו הסיבה שמידת האמת היא חלק מיוד ג' מידות של רחמים, למרות שהאמת היא דווקא אירוע מאוד קשוח, נכון? האמת היא, אם אדם אומר, אני דיברתי עם מישהו, 80% מה שאמרתי לו זה האמת, אז זה היה שקר, זה היה 100% שקר. 80% אמת זה 100% שקר, גם 90% אמת. אמת זה 100%. אז מה האמת עושה במידות הרחמים? והתשובה היא שהקדוש ברוך הוא אומר, אני רוצה לבדוק מי אתם באמת. מי אנחנו באמת? באמת אנחנו אוהבים אותך. באמת נלחמנו על האהבה. מהמקום הזה של האמת, המעשים הפחות מוצלחים, לא תופסים מקום. או תופסים פחות מקום. זה עומק הכפרה. עוד הערה אחת על הדבר הזה, בגלל שיום הכיפורים הוא יום של אוהבים, יום שימת אהבה, זהו הטעם העמוק לוידוי. הרבה אנשים רואים את הוידוי בתור סוג של איזה כתב אישום. תספר מה עשית. מאלף עטף, עכשיו מתף עד אלף. על חטא כזה, על חטא כזה. מה? זה לא נעים. ההתנפלות הזאת. אבל באמת, הוידוי הוא אירוע אחר לגמרי. יש כל מיני כללים בין אוהבים. לדוגמה, כלל אחד, אהבה מקלקלת השורה. אם יש אהבה, הסדר משתדש. זה כלל אחד. כלל שני, בין אוהבים אין סודות. אין הסתרות. אנחנו פתוחים לגמרי. אז אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, תראה, אנחנו אוהבים אותך. אני אגיד לכם משהו נפלא. הבעל שם טוב אומר, יש תורה של הבעל שם טוב שאומר, למה אנחנו אומרים וידוי צמוד ל-18, ביום רגיל, ביום יום. אז הוא מסביר, אומר ככה, התפילה היא הרי בנויה לפי עולמות. היא עולה, היא מתחילה מעולם העשייה, עולה לעולם היצירה, עולה לעולם הבריאה, ומגיעה לעולם האצילות. 18 אנחנו באצילות. אם היינו עכשיו מורידים פה איזה חייזר, שלא מכיר כלום. היינו אומרים לו, יהודי מתפעל 18. היינו אומרים לו, תגיד, מה אתה רואה? אומר, אני רואה מישהו שכנראה מדבר עם מישהו בצד השני, מישהו מאוד מאוד קרוב, כי אנחנו בעיניים עצומות, אנחנו ככה מדברים בלחש, מדברים גם בגוף ראשון עתה. זה ברור שתפילת 18 היא בעולם האצילות, אנחנו מאוד מאוד קרובים לקדוש ברוך הוא. אומר הבעל שם טוב, רק אחרי שאני בטוח שהקדוש ברוך הוא אוהב אותי ואני אוהב אותו, אני גם יכול לספר לו את הפדיחות שלי בתחנון. בסדר? אם אני לא בטוח שהוא אוהב אותי, אז אני לא אספר לו, אבל כמה שאני בטוח שהוא אוהב אותי, וחפש שאני אצליח, ורוצה לתת לי את כל הברכות שבעולם, אז אני גם יכול להגיד לו, ואבא, אני רוצה להגיד לך, אני גם עשיתי גם כמה דברים לא בסדר, אבל אני יודע שאתה אוהב אותי, ואתה רוצה שאני אצליח, אז אני יכול לספר לך את זה.
אז איך סיבים משתדלים לו להגיד
תחנות? יורצה של תנא קמא, אתה מכיר? אני אוהב אותך, אבא, אז אני אספר לך את ה... אז ביום הכיפורים גם כן, המנגינה האשכנזית שנאמרת בין הוידועים, מנגינה מאוד עתיקה, יש כאלה שהיא ממש מנגינה עם בית המקדש. נכון? איך זה הולך? איי, 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 יפה. מה זה המנגינה הזאת? איי, 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 אבא, אבא, איי, איי, אבא, אני חוזר אליך, אני רוצה אותך, איפה נעלמת? תחזור. מין מנגינה של הזמנה כזאת. זה לא כתב אישום. זה לא כתב אישום. זה כתב הזמנה. זה שיח האוהבים ביום הכיפורים. בין אוהבים אין סודות. מה, אתה מסתיר? ואדוני אמר, המחסה אני מאברהם אשר אני עושה. אני, אברהם הוא אבי. אני יפה להסתיר ממנו. ואברהם, היו ילד, גוי גדול, עצום ורב, ונברכו, כי ידעתיו אשר יצווה את בניו אחריו. לא, לא שייך להסתיר מאברהם, לא יפה. אברהם הוא אבי. נכון? מדהים. אז הבנו גם את הוידוי ביום הכיפורים. אנחנו מבינים פתאום את כל היום הזה, הכל פתאום מקבל מקום. אנחנו מבינים את הלבוש הלבן. הלבן זה קלה, חתונה. הכהן הגדול הוא הקלה, הקדוש ברוך הוא זה החתן, הקודש הקודשים זה חדר הייחוד, יש שם זיווג, חתונה בין עם ישראל לבין הקדוש ברוך הוא. אבל יש פה עוד משהו. חלק מהותי מהאהבה זה הדדיות. הדדיות. זה לא נעים להיות בקשר חד צדדי, שרק מישהו אחד הוא אוהב ומשפיע והשני הוא רק מקבל. זה לא נעים. קשר בריא של אהבה הוא קשר הדדי. בני זוג, יום אחד הבעל משפיע טובה על אשתו. יום אחר, האישה משפיעה טובה על בעלה. ביום אחד, שניהם משפיעים טובה על שניהם. כל הדדיות, קשר שהוא כזה. ראיתי בשם אבני נזר, שהוא לא היה נותן לחסידים להיות אצלו בדל הסדר. ונורא רצו. והוא לא הסכים. פעם אחת, אחד החסידים מאיספן אמר לו, רבי, למה אתה לא נותן לנו להיות... צריכים להיות איתך בדל הסדר, לראות את ההנהגות. חשבו בגלל המשפחה, משהו כזה. אמר להם, תראו, כתוב שבדל הסדר, אדם צריך להיות בן חורין. וחסיד אצל הרבי שלו, הוא לא יהיה בן חורין. הוא ירגיש לא נעים. אני לא רוצה, רוצה שתהיה בן חורין. איזה יפה זה, נכון, אלי? מדהים. לא רוצה שתהיה כאילו כפוף אליי וזה. תהיה בן חורין, תהיה אתה. אז אתה רוצה שהקשר יהיה הדדי. אז אנחנו עושים חטאים והוא סולח לנו. בסדר, זה אהבה, אבל זה לא הדדי. רבותיי, תראו פה את הפצצה של הפצצות. אני מבקש מכם לקרוא את הפסוקים כמות שהם. בסדר? פשוטו של מקרא. אני קורא את הפסוקים. וידבר אדוני אל משה אחרי מות, זה הפסוקים של יום הכיפורים, שני בני אהרון וקורבתם לפני אדוני וימותו. ויאמר אדוני אל משה דבר אל אהרון אחיך, ואל יבוא בכל עת אל הקודש עם בית לפרוכת אל פני הכפות אשר לדוד, ולא ימות, כי בענן יראה אל הכפורת. בזאת יבוא אהרון אל הקודש, בפר בן מכר לחטאת ואי לעולה. אגב, הגאון מווילנה אומר שאהרון הכהן, תודה רבה, שאהרון הכהן היה יכול להיכנס, אהרון הכהן היה יכול להיכנס מתי שהוא רוצה לקודש הקודשים, לפי הסדר הזה, ביום הכיפורים הוא היה חייב להיכנס. אבל אפשר, טוב. בזאת יבוא אהרון אל הקודש בפר בן בקר לחטאת ואי לעולה, כתונת בת קודש ילבש, מכנסי בד יהיו על בשרו, ובאבנת בד יחגור ומצוות יצלו וכו'. ומעט, אני קורא את הפסוקים, אתם מכירים אותם, עדד בני ישראל ייקח שני שעירי עזים לחטאת, ואי אחד לעולה, ויקריב אהרון וכו', אני טיפה מדלג, ואז הגעתי לפסוק ח'. ונתן אהרון על שני השעירים גורלות, יוחי, אני הולך להתקין אותך, תהיה מרוכז, גורלות, גורל אחד לאדוני וגורל אחד לעזאזל. והקריב אהרון את השעיר, אשר עלה עליו הגורל אדוני ועשה הוא חטאת. טוב, יופי. והשעיר אשר עלה עליו הגורל העזאזל יועמד חי. מה? יעומד? יעומד, סליחה, תודה שאתה מדקדק אותי, אתה בעל קורא, נכון? ככה. לפי ככה וככה אתה בעל קורא. והשעיר אשר עלה עליו הגורל העזאזל יעומד. עוד פעם תהיתי? יעומד חי לפני... טוב, אני אפסק, באמת המתח. מההתחלה. מהשעיר אשר עלה עליו הגורל לעזאזל, יועמד חי לפני אדוני לחפר עליו, לשלח אותו לעזאזל המדברה. לחפר על מי? פשט, למי? על מי? אומר לכם ירמיהו האמיץ לבב, אתם כולכם מפחדים, מפרש את הפסוק כפשוטו. על הקדוש ברוך הוא. זה מה שכתוב. נכון? אני קורא את זה עוד פעם בעברית פשוטה. והשעיר אשר עלה עליו הגורל לעזאזל, יועמד, חי לפני אדוני לחפר עליו. לשלח אותו לעזאזל המדבר. ככה כתוב. לחפר על הקדוש ברוך הוא. זה הפשט. עכשיו, פרשני, לא, לא, זה הולך על הארון, זה הולך על זה, הולך על הפסוק שלפני. בפשוטו של מקרא, ככה זה כתוב. מישהו חולק? אומר הקדוש ברוך הוא. אתם יודעים, נגיד... ילד עושה למעשה לא טוב. ואמא אומרת לו, תבקש סליחה. הוא לא רוצה. אומרת לו, תדע לך, גם אני מבקש את סליחה מאבא לפעמים, כשאני זה, או גם אני ביקשתי אתמול סליחה מאחותך הגדולה שהרגשתי שזה. אתה לא לבד, גם אני מבקש את סליחה. גם אתה מבקש את סליחה? אז טוב, סליחה, אמא. נכון? אנחנו ביחד. ביחד בדבר הזה, ביחד בתיקון. אתה לא, אני לא מפילה עליך רק את הזה. אין דבר יותר מעודד, יותר מקרב, מאשר שומך, תשמע, אני גם איתך. אבל כלפי שמעיה, חוץ בכלפי שמעיה. לא, תראו מה אומר רבי נחמן. ואנו רואים את רחמנותו, אני מדבר פה על ראש השנה, אבל תכף תראו, במה שקבע לנו ראש השנה, שהוא יום הדין בראש חודש. כי זה חסד גדול. כי איך היינו מרימים פנינו לבקש כפרה מאיתו התברך? מה אתה, מלך כזה גדול, מה אתה מבקש ממנו כפרה? על כן עשה עמנו חסד, וקבע יום הדין ראש שנה בראש חודש, שאז כביכול הוא התברך בעצמו מבקש כפרה. בבחינת אביו עליי כפרה נאמר בראש חודש, אתם זוכרים? יפה, הגמרא מספרת, הגמרא אומרת שהקדוש ברוך הוא ברא את שני המאורות ביום רביעי, אז הלבנה אמרה לו, אפשר? שני מלאכים משתמשים בכתר אחד? אמר לה, הואיל ואמרת כן לכי ומעתי את עצמך. אז אמרה לו, למה מגיע לי עונש? הואיל ואמרתי לפניך דבר רגון, אני צריכה לקבל עונש? אז הוא אמר לה, טוב, אני אפעס אותך. אימנו בך חודשים ומועדים, לא התפייסה. אני אקרא את הצדיקים על שמך. שמואל הקטן, כל מיני צדיקים שקראו להם הקטן, לא התפייסה. והוא ניסה עוד פעם לפסטה בכל מיני דברים. עד שאמר הקדוש ברוך הוא, אין ברירה, אני צריך לבקש מן הסליחה. הביאו עליי כפרה על שמיעטתי את הלבנה. ולכן כתוב גם בשעיר ראש חודש, אותו דבר. למה כתוב? מאיפה הגמרא לומדת את זה? כי גם בשעיר ראש חודש, מה כתוב? פרשת פנחס, נכון? מה כתוב שם? אתם איתי? אתם בריכוז מלא באנרגיות חיוביות? חטאת להשם, כן, צודק. איי, לא זוכרים פסוקים כמו שצריך. ובראשי חודשכם תקריבו על אדוני פרים בנו בקר שתנו נגם. ושעיר עיזים אחד לחטאת לאדוני. על עולה אתה תמיד יעשה עם זכות. שעיר עיזים אחד לחטאת. מה זה לחטאת? הביאו עליי כפרה. אומר רבי נחמן, בבחינת אביו עליי כפרה נאמר בראש חודש, כמו שאמרו רבותינו, ועל כן אין לנו בושה ביום הדין לבקש כפרה, מאחר שהוא יתברך בעצמו מבקש כפרה, עד שגם השם יתברך בעצמו כביכול בא לידי זה שיצטרך לומר, אביו עליי כפרה היינו שעשה דבר שהוא צריך להתחרט עליו. איזה חריף זה. אבל לכן זה נקרא יום הכיפורים ולא יום כיפור. כי זה כיפורים של מי? גם שלנו וגם שלו. הוא איתנו וגם אני אבקש כפרה ביחד. גם תראו, אני לא, קשה לדבר על זה, אבל יש על זה בספרי צדיקים הרבה, וגם רב לוי יצחק מברדיצ'ב מדבר על זה לא מעט. יש איזה כל מיני סיפורי חסידים, שאומרים לו, הקדוש ברוך הוא, אנחנו, גם אנחנו צריכים לבקש ממך סליחה, אבל גם אתה צריך לבקש מאיתנו. גם אתה. עשית מעשים שלא יעשו ככה, כתוב בכל מיני, נכון? כתוב בתורה, לא תיקח האם על הבנים, וזה, אבות על הבנים, לקחת פה חיילים, הורים, אבות, אמאות, מה קורה פה? כל מיני סיפורים כאלו ש... נכון, הסיפור הידוע על ה... שפעם באו לרבי אלימלך מליז'נסק ואמרו לו איך אתה עושה כפרות. הוא אומר, אני מה זה משנה, אני עושה. אני עושה כמו שאתה עושה על פרה, על תרנגולת לבנה, אני עושה תרנגולת שחורה. נו, די, די. אומר, טוב, תיכו לה, יש איזה חיית בקצה הירה, תלכו אליו. אז הם רואים שהוא לא עושה כלום. בערב יום כיפור, הוא אומר לאשתו, אשתי, יש לי שני ספרים, תביא לי את זה. ואז הוא, ספר אחד, הוא קורא את כל העבירות שהוא עשה, את כל הדברים לא טובים, והוא בוכה, פה הוא לא התפלל, פה... הוא אומר, רגע, הקדוש ברוך הוא, תראה, אני הבטחתי שנה שעברה שאני אהיה אדם יותר טוב, ותראה כמה דברים לא טובים עשיתי. ואז הוא אומר, רגע, הקדוש ברוך הוא, אבל זה לא הספר היחיד. גם אתה עשית דברים לא בסדר, ואז הוא מוציא את הספר השני. והוא קורא כל מיני דברים, עשית לי את זה ואת זה, ופה הפרה מתה, וכאן הפריט סיכה אותי וזה. הוא אומר, הקדוש ברוך הוא, מה עשה הדבר הזה? הוא אומר, אם נעשה חשבון, יוצא שאתה חייב לי. אדון דין מדוקדק, אבל היום ערב ראש השנה, או יום כיפור, זוכר את הסיפור, ומצווה לסלוח, אני סולח לך, אתה סולח לי, שתהיה שנה טובה, יאללה, הקדוש ברוך הוא. אז זה לא סתם הסיפורים האלה, זה נשען על המקום שהקדוש ברוך הוא אומר, תביאו עליי כפרה. תביאו עליי כפרה ששמתי אתכם בכזה עולם מורכב, עם קלי התמודדויות. הקדוש ברוך הוא שם אותנו עם ככה, הרשעים האלה ככה חונקים אותנו עם החטופים, שזה כאילו זה... אתה אפשר להבין איך אנשים מאבדים את ה... שיקול הדעת שלהם את זה מרוב כאב ומרוב זעקה. אז לכן הוא אומר, וגם על ידי השם יתברך בעצמו, כביכול בא לידי שיצטרך לומר, אביו עליי כפרה, היינו שעשה דבר שהוא צריך להתחרט עליו ולומר, אביו עליי כפרה, ועל כן אין לנו בושה לבוא לפניו בחטאינו, לבקש עליהם כפרה או להתחרט עליהם ביום הכיפורים, כי גם הוא יתברך עשה דבר שהוא צריך להתחרט עליו כנעל, ולכן זה יום הכיפורים. אז זה גם כן חלק מהאהבה, שהקדוש ברוך הוא יצר כאן איזה הדדיות. לא רק אתם מבקשים כפרה ממני, בעומק גם אני מבקש כפרה מכם. ולכן אני חוזר חזרה, התשתית של היום הזה, לפני כל הקומות שנבנו עליו, זה שהיום הזה הוא יום סימת אהבה ורעות מתוך מאמץ ומאבק בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. זה תכלית היום הזה, ולכן המילה כפרה היא גם בעצם מילה נרדפת לאהבה. כי כיפורים זה בעצם יום האוהבים, שנזכה שהקדוש ברוך הוא ישפיע עלינו אהבת אמת, אהבת עולם ואהבה רבה, אמן ואמן. 5:15, כה עשו חכמינו איש בעל יעדר.